ده بين كمود. או ברוב המקומות התורה קוראת לחג חג השבועות, וזה לא מובן. השבועות הם המבוא לחג. על איזה שבועות מדובר? פה מדובר על יום אחד שהוא בא אחרי שבעה שבועות. מדוע היום הזה צריך להיקרא שבועות? מה היום הזה הוא יום שבא אחרי השבועות הקודמים? והשבועות הקודמים הם היו אלו שהדרך או האופן איך שהחג מתקדש, אבל החג עצמו הוא יום החמישים. היום עצמו, היום טוב עצמו, הוא היום החמישים, והוא היום שבא אחרי השבועות. זה בוודאי לא יהיה נכון לומר שהוא נקרא חג שבועות רק מפני שקדמו לו שבועות. היום עצמו, השבועות הרי עברו כבר, והיום עצמו בא אחריהם. למה הוא נקרא חג שבועות? אנחנו עומדים עכשיו לפני השבוע האחרון. כמו שכתוב בסידורים, ככה זה נתפס וזה ידוע, זה מפורסם, זה לא... כן. העמידה שמתכוונים אליה או שמתעסקים בה בשבוע האחרון הזה, אז המידה הזאת כמו שהיא, היא כשלעצמה נקראת מידת מלכות. ככה היא נקרא, זה מודפס בסידורים, אין פה שום, אני לא מגלה שום דבר. זה מודפס גם בלוחות, גם בסידורים, כל אחד. בכל אופן, המידה שבה מתעסקים בשבוע הזה נקראת מידת מלכות. אז ננסה קצת להבין. את המאפיינים, את העיקר, הדברים העיקריים שהם נוגעים לנו במידת המלכות, ומה זה למה זה צריך להיות החלק, העניין שמחזיר אותנו, מביא אותנו אל היום טוב, אל זמן מתן תורתנו. אז ננסה להבין קצת. נגיד כמה דברים ידועים, צריכים להיות ידועים על כל פנים. מלכות זאת המידה שמאפשרת. ההגדרה של מלכות, כמו שמפורסם, זה גם מפורסם בשם הגר"א, ההגדרה של מלכות היא ממשלה, זה דבר שחל על הממשלים אפילו באונס. מושל, מושל בדרך כלל כנגד רצונם של הממשלים. מלכות לא יכולה להיות אף פעם שהיא לא מתקבלת ברצונם של אלה שהמלכות חלה עליהם. עצם עניינה של מלכות היא שהדבר מעשה מדעתם של הנמלכים. הנמלכים רוצים בזה וזה מדעתם. הם, כן, הם עצמם כאילו מבקשים את זה, רוצים בזה וזה בא, זה מדע, המלכות מתקיימת מדעתם. כי להשם המלוכה, כמו שמפורסם בשם הגר"א, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. אנחנו מקבלים את עולו, את עול מלכותו עלינו ברצון, הגויים לא מקבלים את זה ברצון, לכן עליהם נקראת ממשלה, מושל בגויים. עלינו זאת נקראת מלוכה, כי אנחנו מקבלים את מלכותו ברצון, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. אנחנו את מלכותו מקבלים ברצון, ויתר באי עולם לא מקבלים את זה ברצון, לכן שם זאת נקראת ממשלה. המילה המפורסמת, המילה שמשתמשים בה הרבה, אדם הולך להימלך במישהו, הולך להימלך במישהו, להימלך דהיינו, כן, להתייעץ ולשמוע את דעתו, זאת אומרת, להביא כאילו דעה נוספת, זה נקרא להימלך. צא והימלך, או בזה, או בזה, או בזה, צא והימלך. המילה הימלך כאן, מה יש, למה זה נקרא להימלך? למה זה נקרא להימלך? מדוע שורש מלכות זה שורש של שאלת עיצה, אותו שורש לאותה מילה שהיא שאלת עיצה וכאילו בקשת דעה נוספת, מה לזה ולמלכות? כשאדם נמלח במישהו אחר אז הוא מקבל על עצמו מלכתחילה, כן, מלכתחילה דעה נוספת. זאת אומרת, הוא, הדבר הזה מתבצע מכוח דעה נוספת שמגיעה. זאת אומרת, המסקנה הזאת מגיעה מכוח, כן, שאותו אדם נמלח, נמלח זה הכוונה שהוא כאילו ממליך על עצמו דעה נוספת, הוא ברצון מקבל על עצמו, כן, ברצון מקבל על עצמו את דעתו של מישהו אחר, את דעתו, את הכרעתו של מישהו אחר. על כל פנים, זאת המידה שעליה ברא, כביכול בורא העולם ברא עליה את העולם, זה היה מכוון, כיוון שמלכות מחייבת אפשרות לא לקבל את המלך. המלכות בעצם עניינה מחייבת אפשרות לקבל ואפשרות לא לקבל. אילו לא הייתה אפשרות לא לקבל, אז גם הקבלה לא הייתה נקראת מלכות. לעולם, כן, מלכות מחייבת לעשות את ההפך. נמצא, על זה ברא כביכול בורא העולם את עולמו. העולם נברא, כן, על הבחירה, והעולם נברא להגיע ממנו למלכות, לקבל את מלכותו ברצון. אז כלומר, המידה הזאת מעצם עניינה מחייבת גם את האפשרות למרוד, לא לקבל, לעשות את ההפך. זו עצם עניינה של המלכות. עוד נקודה אחת, הבריאה נבראה על העניין הזה שנקרא מלכות, משום שכאן זה הדבר היחידי שהנבראים יכולים להוסיף משהו. המציאות הזאת שנקראת מלכות לא יכולה להיווצר, לעולם היא לא יכולה להיווצר אלא על ידי אנשים שמדעתם שלהם, בבחירתם שלהם, הם מקבלים את המלך עליהם למלך. אז מכיוון שכביכול בורא העולם, כן, בחר, כך גזרה חוכמתו, שתהיה מציאות כזאת שנקראת מלכות, ממילא זה מביא לצורך שיהיו נבראים בעלי בחירה. כי בלי נבראים בעלי בחירה, אז אנחנו לעולם לא נגיע למלכות. אין אפשרות להגיע למלכות בלי נבראים בעלי בחירה. והדברים ידועים וברורים. גם פה כבר חזרנו הרבה פעמים, שזה הפירוש בנוסח התפילה שאנחנו מתפללים בברכת יוצר בבוקר: טוב יצר כבוד לשמו. כביכול בורא העולם בטובו יצר מציאות כזאת שנקראת כבוד לשמו. כיוון שיש עניין כזה שנקרא כבוד לשמו, ממילא כעת יש צורך בנבראים, כי בלעדיהם לא יהיה כבוד לשמו. אבל כל העניין הזה שנקרא כבוד לשמו, אז כביכול בורא העולם יצר את זה בטובו. טוב יצר כבוד לשמו. הדבר הזה כולו זה בטובו של הקדוש ברוך הוא. אבל טובו של הקדוש ברוך הוא בזה שהוא יצר צורך, הוא יצר חלל שלא יכול להתמלא בשום פנים ואופן אלא על ידי הנבראים בעלי הבחירה. כינויי מידת המלכות, אבל כאן זה דבר שמפורש בדברי חז"ל הרבה פעמים. אחד מכינויי מידת המלכות זהו השם או המילה שהיא, המילה שנקראת אני, אני, אני. אנחנו כביכול פונים אל בורא העולם במילה הזאת, בתפילות הושענא, בסוכות. אז אנחנו מתפללים אליו ואומרים אני הושיע נא. שני שמות יש שם, משתמשים שם בשני שמות, בשם אני ובשם כן, והו. אז בשני השמות האלה, בשניהם אנחנו מתפללים הושיענה, ואלה שני שמות נפרדים מהעין, כמו שכתוב ברש"י ובתוספות בסוכה. מציינים בדיוק איפה, כן, מאין יוצאים שני השמות האלה. שני שמות האלה הם יוצאים משלושת הפסוקים, וישא ויבוא וית, כתוב ברש"י ככה בסוכה. וישא ויבוא וית, אלה שלושת הפסוקים של, כן, של קריאת ים סוף, וישא מלאך האלוקים. ויבוא וית. אלה שלושה פסוקים שיש בהם עין בית אותיות, בכל אחד יש עין בית אותיות, ויש ממילא עין בית שמות שיוצאים מצירוף של, זאת אומרת, אני מצטט את רש"י בסוכה, מצירוף של אותיות לפי הסדר. הפסוק הראשון לפי הסדר מההתחלה לסוף, הפסוק השני לפי הסדר מהסוף להתחלה, והשלישי שוב לפי הסדר מההתחלה לסוף. וכך, אז ה-והו זה השם הראשון, ואני זה שם באמצע שיוצא, ורש"י מאתר בדיוק מאיזה א', מאיזה נ', מאיזה י' זה יוצא. על כל פנים זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אני זה אחד משמותיו יתברך. כביכול, הוא נקרא בשם אני, אני. הלל הזקן, גם שם זה כתוב ברש"י, הלל הזקן היה אומר בשעת שמחת בית השואבה: אם אני כאן, הכל כאן. הוא התכוון כלפי מעלה. כך אומרת הגמרא, כך כתוב ברש"י. הוא התכוון כלפי מעלה, הוא אמר, אם אני כאן כביכול, אם שכינתו יתברך, אבל יש המון 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 שמות שאפשר היה להשתמש בהם. והלל הזקן אמר דווקא את השם הזה, אם אני כאן, הכל כאן. על כל פנים, אחד מכינוייה של המידה הזו, אחד מכינויי מידת המלכות, אחד הכינויים, זהו הכינוי אני. כביכול בורא העולם כשהוא אומר אני, אז זה כינוי. אנחנו בתפילת בראש שנה, בתפילת מלכויות, אנחנו אומרים את הפסוק: כה אמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבקות. אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוהים. מה שאנחנו צריכים להבחין במילה אני, כשאדם אומר אני, אדם פשוט, זאת מילה שמשתמשים בה, מסתבר מאות פעמים ביום. מילה מאוד פשוטה, מאוד, מאוד, אין בה שום ייחוד, כן? זאת מילה שמאוד הרבה משתמשים בה, אני, תמיד אומר. אני כן, אני לא, אני רוצה, אני הולך, אני בא, אני... מילה מאוד סתמית, זאת מילה מאוד... כן, זאת מילה שהיא כאילו מושלכת, היא מילה שהיא... אין בה שום דבר חגיגי, זאת מילה סתמית מאוד. אבל מה מובחן, מה צריך להבין במילה הזאת? כשאדם אומר אני, מה מבינים בזה? מה זה מתכוון? מה זה מתכוון לומר? זאת אומרת, מה מונח בזה? אני, כשאני לעצמי, זאת אומרת, כשאני מתבונן ואני מתייחס אל עצמי, בלי שום התייחסות לאף אחד אחר. אז אני כלפי עצמי אף פעם לא מתייחס במושג אני. אני אף פעם לא משתמש גם במילה אני. כן? אני כלפי עצמי. המושג הזה שנקרא אני, זו תמיד התייחסות כלפי חוץ, כלפי מישהו שהוא עומד מולי. אליו אני פונה ואליו אני אומר אני. אבל, כן? אני לא יכול להיות נאמר. כן? שוב, נאמר ברור. אני לא יכול להיות נאמר, אני לא פונה ואומר אני אדם לא יאמר אני לעצמו ואדם לא יאמר אני לקיר. המושג אני עניינו העמדה שלי עצמי, אבל זאת העמדה שלי כלפי מישהו שעומד מולי, וגם הוא יש לו אותו אני כמו לי. אחרת לא שייך לומר אני, אי אפשר לפנות ולומר אני, כן? לא לבעל חיים, לא לבעל חיים ולא לעצמי. אני, כשאני מדבר עם עצמי, אז אני לא משתמש בכלל, זה לא... האני, המושג אני לא תופס פה. לומר, אני, כן, אני, כשבן אדם אומר, אז פירוש הדבר, אני עומד ממול מישהו אחר, שגם הוא יש לו אני כמותי, כן? שאני פונה אליו, אז אני אומר, אני, וכולו, אני רוצה לומר לך כך וכך, או אני, או שאני אומר כך, או שאני רוצה כך, או שאני מבקש כך, או שאני מצווה כך, או על כל פנים, באיזה אופן שהוא, אני. זה פירוש המושג. ואין... אין שום אפשרות. דהיינו, יש כאן משהו מיוחד בפנייה הזאת שנקראת אני. הפנייה הזאת שנקראת אני זה הכוונה, כן. אני עצמי, אבל זה ביחס אליך. ביחס אל מישהו שעומד מולי וגם הוא אני. גם הוא אני. שכביכול בורא העולם אומר לנו, אני, או זאת בעצם המילה הראשונה, בעצם. בעצם, זאת המילה הראשונה שבורא העולם אמר, אנוכי. אנוכי. אנוכי זה אני, אבל אני ב... אני עמוק יותר, אני פנימי יותר. אנוכי עשיו בחורך, כמו שכתוב ברש"י. אנוכי זה לומר אני עם טעם מפסיק. זה נקרא אנוכי. אנוכי, אבל זה, אין לזה המשך. אנוכי. זה כאילו דבר שעומד בפני עצמו. הפירוש בקצרה, כשבן אדם אומר אנוכי, אז המכוון בזה, כן, המכוון בזה זה שהוא מתייחס לחלקים הרבה יותר פנימיים, הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר. אנוכי, הגמרא אומרת, הגמרא בשבת אומרת, שכשבורא העולם אמר אנוכי, אז זה נוטריקום, ראשי תיבות. אנא נפשי כתבית יהבית. דהיינו, אני את נפשי כתבתי ונתתי לכם. כשבורא העולם אומר אנוכי, אז פירוש המילה אנוכי, חז"ל מפרשים את זה, דרך דרש. זה לא פשט המילה, אבל זה רמז. המילה רומזת לזה. אנוכי עניינו, אני את עצמי כתבתי ונתתי לכם. את עצמי נתתי לכם. זה נקרא אנוכי. בכל מקום שאנחנו שומעים את המילה אנוכי, אז האנוכי הזה תמיד מתכוון שאני מוציא משהו מהעומק שהוא אני עצמי, ואני מפנה אותו, אני מייחס אותו אליך. אנוכי. אבל על כל פנים, שני המושגים האלה, גם אנוכי וגם אני, ששניהם עניינם בעצם אחד במובן הזה, אני זאת מילה שהיא מבקשת המשך. אנוכי זאת מילה כאילו מפסיקה. חז"ל כתוב, אנוכי מי שאנוכי, עשיו הוא בכורך. אנוכי מי שאנוכי. אם אנחנו שומעים שמתן תורה היה, וכך התחיל, המילה הראשונה של מתן תורה, מילה, זאת המילה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך. אז כשכביכול בורא העולם אומר אנוכי, אז זה חייב להיות פנייה אל מישהו שיש לו גם אותו אנוכי. זאת מילה שלא יכולה להיות נאמרת בחלל העולם באלמה, כן? אי אפשר, זאת מילה שהיא תמיד נאמרת אל מישהו שהוא עומד ויכול להגיד גם על עצמו אנוכי. עומד ממול וגם הוא יכול להגיד על עצמו אנוכי. זאת מילה שהיא לא יכולה להיות נאמרת רק באופן כזה. זהו האופן היחידי שהיא יכולה להיות נאמרת. ואם המילה הזאת, זאת מילת המילה הזאת כוללת את הפתיחה. זה לא סתם, המילה הזאת בהכרח הייתה חייבת להיות היא הייתה חייבת להיות. באותיות רבי עקיבא כתוב, הראשונים מביאים את זה, מעתיקים את זה, כתוב באותיות רבי עקיבא שכל האותיות באו לפני הקדוש ברוך הוא לבקש שבהם יברא העולם. כיוון שהעולם נברא בדיבור, וכל דיבור יש תמיד, כל דיבור ודיבור, אז יש לו התחלה, יש לו איזושהי פתיחה והמשך, וההמשך נגרר תמיד, לעולם ההמשך נגרר אחרי נקודת הפתיחה. תמיד זה ככה, זה חייב להיות ככה. אז כל אות בא לבקש שהיא תהיה נקודת הפתיחה שממנה יימשכו הדיבורים שעל פיהם נברא העולם. והדבר הזה, על זה להתחבר אותו מדרש, אותי עוד רבי עקיבא, שכל אות ואות יש לה משמעות אחרת. כל אות המשמעות שלה היא שונה, וכל מילה שנפתחת באות הזאת או כל משפט שנפתח באות, אז בכל אות ואות, אם היא ראש של דיבור, של משפט, אז המילה הזאת קובעת בצד מסוים את כל המשפט כולו. האות הזאת, סליחה, קובעת בצד מסוים את כל המשפט כולו. כל המשפט כולו נקבע, כן, כדיבור שעוקב אחרי תחילתו. תמיד, תמיד, גוף הבת הרי שגריר, זה כלל קבוע. תמיד, לעולם גוף הבת הרי שגריר. אז כך שכל האותיות באו וביקשו שבהן יברא העולם. והקדוש ברוך הוא פסל את כל, הוא פסל את כל האותיות מתף ועד בית, ועוד בית מצאה חן בעינה. כך כתוב במדרש. העניין הזה הוא נושא לפני עצמו. על כל פנים כתוב שהאלף נשארה מבוישת, זאת אומרת היא לא באה לכלל דיון בכלל. אז אמר לה הקדוש ברוך הוא, ניחם אותה, כל ייחודי לא יהיה אלא בך. דהיינו, בך אני אפתח את מתן תורה. מתן תורה יהיה איתך. בריאת העולם היא באות ב' ומתן תורה באות א'. מתן תורה נפתח באות א', באופן שהאנוכי הזה, אנוכי הזה, שהוא פתח את מתן תורה. אז זהו הדבר ש... זאת הראשית של מתן תורה. באופן שהאני הזה, האנוכי הזה, שכביכול בורא העולם פתח בו את מתן תורה. אז האנוכי הזה הוא, הוא נקודת הראשית. הוא נקודת הראשית של מתן תורה. וכל ההמשך, אז הוא המשך שעוקב אחרי זה, הוא בא אחרי זה. זאת נקודת הראשית. אז מכיוון שאנחנו מבינים, זאת אומרת, הבנו, אם כן, המילה הזאת, אני, לא יכולה להיות נאמרת, אלא אל מישהו שגם הוא אני כמותי. אני לא יכול לבוא ולומר אני למישהו שהוא לא. אין לו את הדבר הזה, כן. אז אנחנו חייבים להניח שהפנייה שבורא העולם פנה לכלל ישראל ואמר להם אנוכי, זה בא רק אחרי שכלל ישראל עצמו, כן? אנחנו מקבלי התורה, אז אנחנו, יש לנו, יכולים, אנחנו יכולים לומר, גם אנחנו יכולים לומר אנוכי, מאין אותו אנוכי שאמר הבורא, כי אחרת אין שום אפשרות. אין שום אפשרות של פנייה כזאת. הפנייה הזאת מחייבת שיהיה מישהו שמבין מה זה אני, מבין מה זה אני. ואם אותו אנוכי של בורא העולם נאמר לנו, אז זה מחייב שיש בנו, כן, נמצא בנו, ננסה לבאר את זה יותר עוד מעט, אבל בכל אופן הדבר הזה הוא דבר מוכרח. יש, חייב להיות בנו מין תפיסה כזאת של אנוכי, מעין כביכול מה שמונח בדברו יתברך כשהוא אומר אנוכי. כי אחרת המילה הזאת היא מילה של יחס, זאת מילה שהיא תמיד נאמרת אל מישהו, זאת תמיד מילת פנייה אל מישהו שגם הוא יש לו את הדבר הזה, הדבר הזה נמצא אצלו כמו אצלי. אז אני פונה אליו ואני אומר לו, כן, אני פונה אליך, אני פונה אל האני שלך, אנוכי פונה אל האנוכי שלך, האני תמיד פונה אל אני שמולו, אני שכנגדו. אז פירוש הדבר שכדי שאנחנו נוכל לבוא ולהיות מקבלי התורה, דהיינו להיות כאלה שכביכול בורא העולם אומר לנו אנוכי, אז אנחנו חייבים להיות כאלה שגם לנו יש אנוכי כזה. שהסברנו קודם, שאני זה אחד מהכינויים של מידת המלכות, זה משום שבלי המידה הזאת, אז לא עומד שום אני ממול האני שלו. זה, המילה הזאת, המושג הזה שנקרא אני, יכול לעמוד מול מישהו שיש לו אני משלו. אני זה הכוונה, תמיד. אני זה הכוונה. אין, המושג אני לא שייך למישהו שהוא לא בעל בחירה, שהוא לא מעצמו יכול להיות התחלה של כל מיני דברים. אלה דברים ברורים ופשוטים למי שמתבונן בהם מעט. כן, דברים ברורים מאוד. בקיצור, הגענו, כן, הגענו להבין שאין אפשרות. כשאדם אומר אני, הכוונה היא אני פונה אליך, זאת אומרת אני בהתייחסות אליך, בהתייחסות אליך שלך גם יש אני, דוגמת אותו אני שפונה אליך, אני פונה אל אני שכנגדו. כן, תמיד ככה, זה דבר ברור, זה דבר ברור. עכשיו המושג אני בעצמו, עצם המושג אני, זה הכוונה, מחייב להבין שאני התחלה של דברים. אחרת אני לא אני, אני מישהו אחר. אם אני מוכרח על מה שאני עושה, אני מוכרח על כל ענייניי, אז אני לא אני. יש כאן רצון אחר שהוא זה שמכוון אותי. דהיינו, זה לא מתחיל ממני, לא אני מתחיל בזה. ממילא אני לא נקרא אני. זה ברור. כל מה שיש בי זה לא אני. אם מה שיש בי הוא כולו מוכרח, ולא אני מתחיל את הדברים, לא אני, זאת אומרת הדברים הם לא מרצוני שלי יוצאים, אז אין לי שום זכות להגיד אני, משום שאני לא אני, אני מישהו אחר. אני תולדה של רצון אחר, זה לא אני בכלל, יש מישהו אחר, ואני בידיו כאילו כחומר ביד היוצר, או אני יודע, זה לא נקרא אני. אני זה נקרא שכל מה שאני עושה, אז תחילת הדברים היא ממני, אז אני יכול לומר אני. זאת אומרת, המילה אני יכול לומר רק בוחר, בוחר. אדם בעל רצון משלו, שהוא יכול לבחור בטוב וחלילה ההפך. זה נקרא אני. וכביכול בורא העולם כשהוא נותן תורה, אז הוא פונה ואומר אנוכי, והוא פונה אל אנוכי שכנגדו, אנוכי ששומע, אנוכי שמקבל. ואותו אנוכי שעומד כנגדו ומקבל תורה, זה אנוכי שצריך לקבל תורה. לקבל תורה. דהיינו, הוא צריך מעצמו לרצות בדבר, מעצמו לקבל. יודעים, כתוב בחז"ל כמה פעמים, בכמה אופנים, כתוב בכמה מדרשים, הקדוש ברוך הוא נקרא ליבם של ישראל. הקדוש ברוך הוא נקרא ליבם של ישראל, שנאמר צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. על הפסוק, זה כתוב אפילו על הפסוק, אני ישנה וליבי ער. אני ישנה, זאת אומרת, יש מישהו שהפסיד, איבד, אבל וליבי, זה עומק, עומק הלב, הפנימי ביותר, וליבי הוא תמיד ער. צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. כך לומדים חז"ל, מזה לומדים חז"ל, שכביכול הקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל. אני חושב שכבר הזכרתי את זה פה פעם, אני אף פעם לא הבנתי. אנחנו אומרים את זה בכל בוקר. חושב שהזכרתי את זה פה פעם. אנחנו אומרים בכל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה היא. מי זה הבי שהנשמה ניתנה בו? מי זה? במי ניתנה הנשמה? זאת אומרת, מי זה אני לפני שניתנה בו נשמה? מה זאת אומרת נשמה שנתת בי? במי? מי זה בי? והמדובר פה, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי ואתה משמרה בקרבי. יש כאן מישהו שהוא מחוץ לנשמה, כן. יש מישהו שהוא המקבל של הנשמה. נשמה זאת הדרגה הגבוהה ביותר. זאת באמת הדרגה הגבוהה ביותר. זאת הדרגה הגבוהה ביותר, הפנימית ביותר. הנשמה, מזה גופה, מהמילים, נשמה שנתת בי טהורה היא, אז לומדים חכמים, בנפשחיים ועוד ספרים, שהנשמה לעולם לא נפגמת. כשאדם חוטא, כשאדם עושה מעשים רעים, אז הדרגה הזאת מסתלקת ממנו, אבל היא כשלעצמה לא נפגמת אף פעם. הנשמה טהורה היא, תמיד נשארת בטהרתה. היא לא נפגמת אף פעם. אז על מי מדובר? נשמה ש... מי זה אותו זה שמקבל את הנשמה? נתת בי. מי זה אני? ומי זאת? אני מקבל את הנשמה. זאת אומרת, יש משהו... קיצור, מי זה? מי זה? זה עוד יותר עמוק, עוד יותר פנימי מהנשמה. מה זה? על מה מדובר? על מה מדובר? הביאור. אנחנו אומרים את המילה אני, שבני אדם אומרים את המילה אני, אז כלול בזה, חוץ ממה ש... חוץ ממה שבארנו, שזאת חייבת להיות מילה שהיא מתייחסת, כן, מתייחסת, זאת ההפניה של עצמי כלפי חוץ, והחוץ הזה זה חוץ שהוא אני כמותי, שיש לו גם. אבל מה פירוש, מה עצם המושג, מה זה? כשאדם אומר אני, למה הוא מתכוון? אני, מה זה? מה זה? כל יתר הדברים, אפילו הנשמה נקראת נתת בי. אז יש כאן משהו שהוא נקרא אני, מה זה? מה זה? אנחנו מברכים בכל בוקר, אם כבר מדברים על ברכות השחר, אנחנו מברכים בכל בוקר, לדוגמה, הרבה דברים, אבל לדוגמה, לעניין שלנו, יש הרבה דברים קשים, באותו סוג קושי. מה פירוש המילים שלא עשה ניגוי? מה זה שלא עשה ניגוי? שלא עשה אותי גוי? זאת אומרת, יכול להיות שאני יהיה אני וזה יהיה גוי? מה זאת אומרת שלא עשה אני גוי? אנחנו מברכים פה שהקדוש ברוך הוא לא ברא עוד גוי בעולם. גוי זה לא אני, אם זה גוי זה לא אני, ואם זה אני זה לא גוי, נכון? ככה זה פשוט. אז מה פירוש הברכה שלא עשה אני גוי? אני הייתי יכול להיות גוי? בגוי זה יותר קשה, גם בעבד וגם באישה, זה קשה, מה זאת אומרת? מה פירוש המילה? מה פירוש המילה? שלא עשה ני גוי, שלא עשה ני עבד. הרי זה פשוט, לא מדובר פה שיעשה מישהו אחר. אני מברך שהקדוש ברוך הוא עשה אותי אני ולא אותי מישהו אחר. זה הרי דבר הבל, כן. אז מה הכוונה? זאת אומרת, כאן כתוב כאילו שהיה שייך שזה יהיה אני וזה יהיה גוי. ואני מברך, ברוך, שלא עשה אני גוי. וכל יום, כל יום מברכים את זה. פשוטם של דברים, הדבר הזה פשוט לא שייך. בפשטות, זה פשוט לא שייך. זה לא ייתכן. זה... נכון? כמו שאמרנו, או אני או גוי. יש המוני, המוני, המוני כוחות באדם. יש באדם כוחות כמספר הכוחות שבכל הבריאה כולה. כך כתוב בעבוד רבי נתן, פרק למד א', כתוב, כל מה שיש בעולם יש באדם. כל הכוחות, זאת אומרת, כל ה... אנחנו חוזרים תמיד על הלשון בתפילה, והמון בריאות לאין תכלית. הקדוש ברוך הוא ברא המון בריאות לאין תכלית, והמוני המוני המוני כוחות ישנם בעולם, וכולם ישנם באדם, כל כוח וכוח, כן, יש כנגדו באדם. מהי הנקודה שמצרפת את כל הדברים האלה למציאות אחת? מצרפת את כל ההמון גדול, את כל ההמון הרב הזה של הפרטי פרטים והמוני כוחות שהם אפילו מנוגדים זה לזה. הם בדרך כלל מנוגדים זה לזה. כל כוח מוציא מכוח אחר. וזה המון רב. מי הוא זה שמצרף את הכל ועושה את הכל לאחד? כל זה מצטרף ביחד ומונחה, מודרך על ידי כוח אחד שמפעיל את כל הכוחות האלה. זה, לזה קוראים אני. לזה האדם מתכוון כשהוא אומר אני. הכוחות כולם, כל הפרטים כולם, הם כולם דברים שלי, הם כולם קנייניי, הם שייכים לי. אבל הנקודה העיקרית שכוללת ממנה הפעלת כל הכוחות האלה, כולם, עד אחד, הם כולם יוצאים מאותה נקודה. כולם מופעלים מכוח אותה נקודה. הנקודה הזאת היא זאת שנקראת אני. אני, כלומר, זהו הריכוז, הריכוז שמרכז לדבר אחד, למערכת אחת שמופעלת על ידי מרכז אחד. אותו אדם מפעיל את כל הכוחות האלה, וכל הכוחות האלה הם נידונים. אם אנחנו היינו דנים את האדם כסכום כל הפרטים שלו, אז האדם היה המוני המוני בני אדם. אותו אני עושה את כל ההמון הגדול הזה, את כל המון הכוחות הזה, ואפילו את העובדה שפעם אחת, נגיד את זה בפירוש, הרי כל אחד יודע שכל אדם, כן, כל אחד הרי יודע את זה, כל אחד חי את זה, כל אחד יודע שכל אדם ואדם מבני האדם היום, אפילו המשוכללים ביותר, אז כל אדם הוא המון בני אדם. בשעה אחת הוא גם זה וגם זה. הוא גם רחמן וגם כעסן. גם שוטה גמור וגם איזה התחלה של חכם. הוא גם הכל ביחד. הכל ביחד נמצא. וזה קורה תמיד. זה באופן קבוע. כל אדם ואדם הוא גם זה וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה וזה. אין לנו, אנחנו לא. כך זה. זאת עובדה, זה כל אחד יודע. זאת אומרת, כל מי שמתבונן על עצמו באמת, יודע את הדברים האלה, היטב. וזה בכל זאת בן אדם אחד. זה בכל זאת, זה אדם אחד. זה אדם אחד שכעת, כשהוא עכשיו, אז הוא אחראי למה שהוא עשה אתמול, והוא טוען שזה היה מישהו אחר. זה לא הוא בכלל. זה לא הוא. אני זה מה שזה עכשיו. ובעוד רגע זה יהיה עוד מישהו. אבל ישנה נקודה אחת שהיא כוללת. אותה נקודה שבלעדיה אז לא תיתכן צורת אדם. אין צורת אדם בלי זה. האני שהוא כולל, כן, זהו האני שהוא הנקודה שהיא נעלמת, היא נסתרת. היא הרבה, היא רחוקה מאיתנו. זאת אומרת, אף פי שהיא הקרובה אלינו ביותר. אבל היא רחוקה מאיתנו עד מאוד, אין לנו שום תפיסה. ואותו כוח עליון, אותו כוח פנימי ועליון, שעושה את כל האדם הזה, את כל האדם הזה, לצורת אדם אחת. מה ששייך לעצם צורת אדם, בלי שום תכנים. חוץ מכל התכנים שישנם. התכנים זה האדם צריך למלא. תוכן כזה, תוכן כזה. אבל עצם צורת האדם, האדם זה אותו אני, אותו אני. יש כאן אני, שהוא שייך לצורת אדם כמו שהוא. אחרת זה לא אדם. זאת אומרת, ברור, בלעדי זה, זה לא יהיה אדם. כשאנחנו מברכים לדוגמה שלא עשה ניגוי, אז פירוש הדבר שאותו כוח עצמו יכול היה להפעיל את כל המערכת של מישהו שהוא לא קיבל עליו, שהוא לא בן ברית, שהוא לא זכה להיות בן ברית. אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שלא עשה ניגוי, אבל העני הוא הרבה יותר, העני הוא הרבה יותר פנימה, הוא הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, אני מתכוון, העני הזה הוא שייך לעצם צורת אדם. זה בוודאי, זה מובן מאליו, זה אחרי שהאדם נהיה בן ברית. אז ודאי שגם החלק הזה משתנה, ודאי שגם העני הזה משתנה. אבל הרי גם בו, אם העני שלו יכול להיות בן ברית, וגם אז זה ישתנה. אז נמצא שיש כאן צורת אדם, שעליה חל הברית. אבל יש כאן צורת אדם שהיא אותו עני, שהיא השורש לצורת אדם. אותה צורת אדם יכולה להיות בן ברית, יכולה להיות חלילה עדיין לא בן ברית. על זה אנחנו מברכים. גם זה אחד גם זה אחד מכוחות המלכות. אנחנו מזכירים פה תמיד את לשון הרמב"ם, כן, המלך הוא זה שרקבץ כל אומתנו. המלך הוא אחד העם, המיוחד שבעם, והיינו המאחד את כל החלקים צורה אחת, לשם עם אחד. זה נקרא יקבץ כל אומתנו. דהיינו, הוא בחינת האני של הציבור. הוא זה שסביבו כל הציבור נהיה לשם עם אחד. שם ציבור אחד. זהו האני. האני של הציבור. זהו המלך. לכן אחד מהכינויים של המלכות, של המלכות, אחד מהכינויים, זה אני. הלל, הלל, אותו הלל שהיה נשיא ישראל. נשיא וראש, ראש השושלת של הנשיאים. שושלת לרבן גמליאל, שעליה ביקש רבי יוחנן בן זכאי בשעת החורבן. זאת השושלת של הלל. הלל אמר, אם אני כאן הכל כאן. דהיינו, כשהלל אומר אני, אז הוא מתכוון לאני האמיתי. והאני האמיתי, אותו אני, שהוא זה, שהוא נקודת המרכז, שכל הכוחות כולם מופעלים על ידו. הוא זה שהוא מפעיל את הכל, מחבר את הכל, את כל הכוחות, לצורה אחת, למציאות אחת, לחטיבה אחת. זה נקרא אני. להבין, זה פירוש המילים. אם אני כאן, הכל כאן. מה זאת אומרת? האני הזה הוא זה שמחזיק את הכל. אם אני כאן, הכל כאן. כי הכל, הכל, הכל מתקיים. הכל חייב להתחבר. אחרת הכל יתפזר לכל רוחות השמיים. הכל כאן. אם אני כאן, הכל כאן. כך זה היה בבית המקדש, כך זה היה בבית המקדש בשמחת בית השואבה בזמן. בית המקדש עצמו נתגלה אז כאני של כל העולם כולו. זאת נקודת המרכז, נקודת האמצע, זאת אותה נקודה שכל העולם כולו, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. משם משתלחים אורקים, כמו שחז"ל אומרים, לכל הבריאה כולה. כל הבריאה משם ניזונת, ושם נקראת, שם נמצאת נקודת ציון, מה שנקרא בלשון רבותינו, בלשון חז"ל. נקודת ציון, דהיינו נקודת המרכז, אותה נקודת מרכז שממנה אז כל החיים בעולם מתפשטים. כל החיים בעולם, כל הכוחות בעולם, משם הם יוצאים ומשם הם ניזונים. זאת נקודת האני של כל הבריאה כולה. זה מה שהלל הזקן גילה. אם אני כאן, הכל כאן. יש בעולם שישה קצוות. שישה קצוות שכל קצה וקצה חלוק מחברו. יש ימין ושמאל, יש פנים ואחור, יש מעלה ומטה. אחד מתנגד לשני, אחד כנגד השני. זאת אומרת, כל אחד מושך לכיוון אחר. אלה הם ששת הקצוות שישנם בעולם. הדבר הזה ידוע אפילו בדברי הראשונים, זה כתוב אפילו בכוזרי, במאמר הרבי. השבת היא השביעית. השבת היא השביעית. השביעי בבריאה, השביעי בבריאה זה היום השביעי, שהוא מחבר את כל הימים כולם, מחבר אותם ומצרף אותם למערכת אחת. הימים יוצאים מן השבת וחוזרים אל השבת. אילו היו רק ימי חול בעולם, אז כל יום היה מציאות אחרת. לא הייתה שום נקודת מרכז בעולם שכל הדברים יוצאים ממנה ומתחברים אליה. זה הפירוש של מה שידוע, מה שכתוב, מה ש... גם זה מודפס בכל הסידורים. סידורים מוסך ספרד. אז מודפס מאמר, כן, מודפס מאמר חזר מספר הזוהר. כגוונה דאינון מתייחדין לאלה באחד, כך הופכי גם אי-הי. זאת אומרת, העולם שלנו, גם הוא מתחבר לרזה דאחד על ידי השבת. רזה דשבת, אי-הוא שבת, והתאחדה ברזה דאחד. מה הפירוש? מה זה השבת ברזה דאחד? הפירוש, השבת היא זה דבר פשוט, זה דבר פשוט וטבעי, והראשונים מדברים על זה הרי. זה כתוב שם באותו מקום בחוזרי שהזכר. הראשונים מדברים על זה. השביעי, הנקודה, יש לנו בעולם שישה קצוות, זה מה שיש, והקצוות הם הפיזור, הפריס, זאת אומרת, הדבר שהוא מתפרס ויוצא, כל היציאות מנקודת המרכז הם שישה. ישנם שישה יציאות, כן. שש יציאות מנקודת המרכז. ימין, שמאל, פנים, אחור, מעלה, מטה. כל זה יוצא מנקודת המרכז. והשביעית, הנקודה השביעית, היא הנקודה שהיא נקודת האני של כל ששת הקצוות האלה, והיא זאת שמחזיקה אותם. היא זאת שמחזיקה אותם באופן שכולם, כשהן יוצאות, אז כל היציאות הן מאותה נקודת מרכז ואל אותה נקודה הן שוות. זאת הנקודה השביעית, בחינת המקום, שזה מקביל לשביעי בזמן, שזה השבת. גם הזמן היה מתפצל, כן. גם הזמן היה מתחלק, ולא היה ממשיך להיות מהלך אחד. אלא... זה היה מתפצל להמוני המוני המוני זמנים, כן. וכל זמן וזמן היה נתפס כדבר בפני עצמו. אנחנו לא מסוגלים לדמות את זה, לנו נראה שזה טבעי מאוד, השעון הוא אחד וזה הלוח אחד, ואנחנו מדפדפים את הלוח, והכל ברור. הכל ברור, הזמן הוא המשך אחד. אם לא הייתה נקודת מרכז, אם לא הייתה נקודת שביעי, אם לא היה יום שביעי, שהזמן יוצא ממנו וחוזר אליו, אם לא הייתה נקודה כזו, אז הזמן היה מתפצל להמוני המוני המוני זמנים, ובכלל לא היה מהלך אחד. הוא לא יכול היה להיות מהלך אחד, משום שכל יום ויום הוא זמן אחר. הוא זמן בפני עצמו, כי בכל הקדוש בורא העולם, בבריאת העולם, ברא כל יום ויום כיום בפני עצמו. וכך זה היה נמשך. כל יום היה יום אחד, אבל כל יום היה יחידה שלימה של זמן שהייתה נסגרת בתוך עצמה. ואותו יום, אותו יום, השבת עושה שכל הזמן כולו הולך במהלך אחד ובהמשך אחד. אבל מצד הימים של חול, אז כל יום ויום היה קצה בפני עצמו. הוא היה צד, הוא היה קצה, הוא היה פורש מכל המהלך כולו והולך לו לכיוון שלו. והוא היה זמן בפני עצמו, לכן באמת לדינה. אז כל יום ויום נחשב לזמן בפני עצמו. ובתוך היום, אז אין מחוסר זמן לבו ביום. בתוך היום, אז כל הזמן הוא אחד. ובין יום ליום, אז כל יום הוא זמן בפני עצמו. כל בוקר מברכים עוד פעם על כל סדר העולם המחדש לטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום ויום זאת בריאה חדשה. כל יום הוא בריאה לפני עצמו, וזאת מערכת זמן, כן, מערכת זמן שהיא שלימה, אבל היא לפני עצמה. מחר זה זמן שהוא התחלה חדשה, המשך חדש, סוף חדש, ומחר שוב הכל חדש. והזמן לא היה נמשך, הזמן לא היה, הוא לא היה נתפס כמהלך. הזמן כולו, כל הזמן כולו, היה נתפס כימים ימים, ימים ימים. כל יום ויום הוא יום בפני עצמו. מה שמחבר אותם, מה שמאחד אותם, מה שמצרף את כל היומים בחול למערכת זמן אחת, סדר אחד, מהלך אחד, מערכת אחת, יחידה אחת בעצם, זה השבת. שבת להתאחדת ברזה דאחד. השבת זאת בחינת האני, זאת בחינת השבת מלכתה. שבת מלכתה, שהיא זאת שאומרת אני על כל מערכת הזמן. כמו שאמרנו, אני זה ביטוי של מלכות. כן, שבע שבתות תמימות, שבע שבתות תמימות תהיינה. ויש מצווה, והמצווה היא כמו שידוע, מצווה למימני יומי ומצווה למימני שבועי. יש מצווה למנות את הימים ומצווה למנות את השבועות. וכבר הדבר מוכרע באחרונים, גם הראשונים מבואר ככה להדיה, שהמצווה למיני שבועי זה רק בסוף שבוע. זאת אומרת, בזמן שיש שבוע תמים, שבוע שלם. פורש ככה, פורש ככה בדברי הפוסקים. מה שאנחנו עושים, זאת אומרת, אנחנו מוסיפים גם את ספירת השבועות גם באמצע השבוע, אבל זה לא מעיקר הדין. על כל פנים, זה לא מעיקר הדין, זה מנהג בעלמא. זה לא מעיקר הדין, לרוב הפוסקים. זאת אומרת, מצווה למימני יומי ומצווה למימני שבועי. פירוש הדבר, פירוש. אנחנו הרי נמצאים בספירה. אנחנו נמצאים בספירה, אנחנו עדיין בספירה, אנחנו עדיין יכולים לתקן את הכל. להבין, אנחנו חייבים, זאת אומרת, עניינה של הספירה, כמו שמפורש בדברי הראשונים, עניינה של הספירה הוא בצירוף. זה יותר מרומס בדברי הראשונים, כן? מה שמפורש בדברי הראשונים זה הביטוי של החשק, של הרצון להגיע. זה יותר מפורש בדברי הראשונים. החלק הזה הוא פחות מפורש, יותר נרמז בדברי. אבל על כל פנים, הספירה באה כדי לחבר, לחבר, לצרף. אנחנו חייבים לצרף את כל סדר הזמן שאנחנו הולכים בו. סדר הזמן, בורא העולם, נולדנו ביציאת מצרים, ובורא העולם מוליך אותנו למתן תורה. אנחנו חייבים לקחת את כל הזמן שאנחנו נמצאים בו, לצרף אותו ולצרף אותו למהלך אחד. אחרת לא נהיה ראויים שכביכול בורא העולם יגיד לנו אנוכי. אי אפשר לומר אנוכי אם אין אנוכי ממול. כמו שאמרנו, אנוכי שעומד ממול פירושו אחד שכולל בתוכו, כן, בחיבור מלא את כל את כל הפריסה, את כל ההתפשטות של כל הכוחות, כן, כל הכוח וכל כוח תובע לעצמו, כן, כל כוח רוצה להשתולל לבנט, כל כוח, כן, כל כוח יוצא מהסדר, בדרך כלל ככה הרי הדברים נראים. כל כוח וכוח מושך לצאת מהסדר ולהפעיל אותו בכל הכוח. וכך נראה בן אדם, עכשיו הוא מופעל על ידי הכוח הזה, אחר כך הוא מופעל על ידי כוח שכנגדו, ואחר כך הוא מופעל על ידי כוח חדש בכלל, ואחר כך עוד פעם על ידי כוח שכנגדו. וכך האדם נראה, כך שלא שייך בכלל לפנות אליו להגיד לו אנוכי. מה זה? מה זה אנוכי? מה זה אנוכי? אדם שאין לו את הבחינה, עוד פעם, שוב, להבין, מי שאין לו הבחינה הזאת שנקראת אני, עוד פעם, אנחנו משתמשים במילה אני באופן הרדוד ביותר, זאת מילת שימוש, בשבילנו זאת מילת שימוש, כן, מילנו, בשביל, עבורנו זאת מילה שהיא פחות או יותר איזה, משהו, כן, זאת מילה אמצעית כדי להתחיל משפט. זה לא יהיה סגנון יפה אם אני אתחיל לומר רוצה, אני צריך להגיד אני רוצה, כן. אז המילה הזאת היא מילה בשבילנו, היא משמשת רק מילה שימושית כדי להגיד את יתר, זאת אומרת את המשך המשפט. אבל אנחנו לא, אין לנו שום עניין, אנחנו לא מבטאים שום דבר בזה שאנחנו אומרים אני, אנחנו לא יודעים מה אנחנו אומרים בכלל. אין לנו שום מושג, כן. מה אמרנו כשאמרנו אני. זה גם לא, זה לא מעסיק אותנו יותר מדי. העיקר שגמרנו להשתמש במשפט והשני הבין, והביא לי את מה שביקשתי ממנו. זה העיקר. בזה גמרנו. תפוס את המשמעות של המושג הזה שנקרא אני, באמת, באמת מה שנקרא אני. זה עיקר מה שאנחנו חייבים בעולם הזה. עיקר, עיקר מה שאנחנו חייבים. זאת קבלת אור מלכות שמיים. קבלת אור מלכות שמיים, כל עניינה הוא, כל עניינה הוא, לכופף את עצמנו אל האני האמיתי. לשעבד את עצמנו לאני האמיתי, לצרף את עצמנו. או יותר נכון, לתפוס שהאני שלנו בעצם זהו האני האמיתי. כביכול, שגם אנחנו נוכל לומר כמו הלל הזקן, אם אני כאן הכל כאן, ולהתכוון כלפי מעלה, להתכוון כלפי שכינה. כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון. ממני הכל ואליי הכל. ממני ואליי. זאת נקודת האני. כשנצטווינו על שבע שבתות תמימות תהיינה, שבע שבתות תמימות תהיינה, זה אנחנו צריכים לקחת את כל המערכות של כל ששת הקצוות מכל קצה אפשרי. כל קצה וקצה יש לו בתוך עצמו גם כן חיבור לכל ששת הקצוות. זאת אומרת, בכל קצה וקצה יש מעין ששת הקצוות. אז יש לנו שש כפול שש, שש קצוות כפול שש קצוות. ועל כל הקצוות האלה צריך להיות שבת. שבת, על כל השישה האלה שבת. אז כל שישה יש להם שביעי. וכך זה יוצא, שבעה כפול שבעה, שבע פעם שבע. אבל החובה שלנו זה לקחת את כל ששת הקצוות ולהביא אותם לשבת. אז אנחנו לא מתעסקים בשבת בראשית, שבת בראשית זה עבודה בפני עצמה, אבל כאן אנחנו עושים, שבת בראשית זאת שבת שניתנה לנו מלמעלה. שבת שכביכול בורא העולם שבת. אבל כאן אנחנו חייבים לקחת, כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מישראל, חייב לקחת את כל הקצוות שלו, את כל הפיזור שלו, ולצרף את כל סדר הזמן שהוא חי בו, ולהביא אותו לשבת, להביא אותו לנקודת אחד, לאותה נקודה שממנה הכל יוצא ואליה הכל שב. אם אנחנו עושים את זה, אם את הדבר הזה אנחנו עושים, אז אנחנו יכולים לעמוד כביכול לפני בורא העולם ולשמוע אנוכי השם אלוקיך. רק אנוכי יכול לקבל אנוכי. רק אנוכי יכול להתייחס, להשתייך אל אנוכי. זה עניינו של חג השבוע. זאת הנקודה. זאת אומרת, זה עצם עניינו של החג. עצם עניינו של החג זה הריכוז, הקיבוץ, ההצטרפות יחד של כל... כאן נמצאת המסקנה של כל הספירה כולה. המסקנה של כל הספירה כולה היא זמן מתן תורתנו. שבועות, כל השבועות יחד, כל השבועות יחד זה הפירוש. שכאן עומד אני, אנוכי, שיכול לשמוע אנוכי השם אלוקיך. יכול לקבל את מתן תורתנו. פירושו, כן. עיקר עניינו של החג זה בצירוף יחד של כל מה שיצא מכל השבועות ביחד. דהיינו, כל עניינו של החג הזה זה רק הצירוף. נקודת האחד, כן, שמצרפת, נקודת האחד, נקודת האנוכי, שמצרפת את כל הריבוי העצום, את כל ההמון בריאות לאין תכלית. כתוב בחז"ל, מאוד ידוע, מאוד מפורסם, כתוב בחז"ל, שבזמן שהקדוש ברוך הוא אמר אנוכי השם אלוקיך, כשהקדוש ברוך הוא נתן את הדיברות, זה מפורסם מאוד, כתוב אפילו בספרי הילדים, כן, שלומדים בחדר. אז כתוב שלא נשמע שום קול בעולם. שום קול לא נשמע בעולם. לא קול של אוף, לא קול של אילן. עלה לא זז. כל העולם כולו דמם. הייתה דממה גמורה. ואנוכי, האנוכי, כביכול, כשבורא העולם אמר אנוכי, השם אלוקיך, אז הקול הזה יצא מכל הבריאה כולה. כל הבריאה כולה התחברה יחד, וכולה יחד אמרה אנוכי השם אלוקיך. לא היה שום קול אחר בבריאה. כבר הזכרנו פה פעם, אולי יותר, את דברי הסמק, ספר מצוות קטן, של רבנו יצחק מקורביל, מבעלי התוספות. הוא חיבר ספר מצוות על המצוות שנוהגות, על המצוות שנוהגות, רק המצוות שנוהגות בזמן הזה, הוא מונה שם רק את המצוות שהן, מצוות למעשה בשבילנו היום. אז המצווה הראשונה היא כמובן מצוות אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך, להאמין, לדעת, להאמין, שכביכול הוא המציאות כולה. בכלל המצווה הזאת, ככה הוא אומר, בכלל המצווה הזאת של אנוכי השם אלוקיך, יש עוד מצווה. נצטווינו בעוד משהו, בכלל המצווה הזאת של אנוכי השם אלוקיך. כשמכניסים אדם לדין, אז בין יתר השאלות ששואלים אותו, כתוב בגמרא, שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפרי הרביעה, ציפית לישוע. זאת גם זאת שאלה שנשאלת, ציפית לישוע. אז הוא אומר, והיכן כתובה המצווה הזו? איפה כתוב שצריכים לצפות לישוע? איפה זה כתוב? מניין שאנחנו מצווים בזה? איפה כתוב? והיכן כתובה המצווה הזו? כך הוא שואל. איפה היא כתובה? איפה היא נמצאת? אז הוא אומר, ככה הוא עונה. הוא עונה שהמצווה הזאת כתובה באנוכי השם אלוקיך. כך הוא אומר. הוא ממשיך ואומר כך. אנוכי השם אלוקיך, הוא אומר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז אתה חייב להאמין שכמו שאנוכי, אנוכי השם אלוקיך, אז כמו שהוצאתיך מארץ מצרים, ככה אני אוציא אותך מהעם. ככה נוציא אותך גם מכל הצרות כולה. יציאת מצרים מוזכרת בתורה 50 פעם. 50 פעם מוזכרת יציאת מצרים בתורה. ויציאת מצרים מצורפת להמוני המוני מצוות, לכל מצוות המועדים, למצוות, לאיסור אכילת שרצים, לאיסור לקיחת ונתינת ריבית, למצוות מידות ומשקלות. כל המצוות האלה מצורפת יציאת מצרים, חוץ ממצוות פדיון בכור, מצוות הנחת תפילין, כמובן, כן. המון המון מצוות הם כולם זכר ליציאת מצרים. אם המכוון, שמכיוון ששמענו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אז זה עצמו מחייב אותנו לצפות לישוע. אז זה לא צריך להיות תלוי באנוכי. יציאת מצרים עצמה צריכה לחייב את זה. זה כתוב לפני אנוכי. זה לא תלוי באנוכי. אנוכי השם אלוקיך. והוא מוסיף ואומר שאנוכי השם אלוקיך. כך הוא אומר. זאת הרי דיברה. כיוון שזאת דיברה, אז פירוש שיש כאן ציווי עלינו. מהו הציווי שיש בדיברה הזאת? חוץ מקביעת העובדה, וקביעת העובדה מחייבת להאמין, חוץ מחובת האמונה בעובדה הזאת, יש כאן חובה של מעשה, לצפות לישוע. אז זאת החובה למעשה שאנחנו חייבים מכוח הדיברה הראשונה של אנוכי השם אלוקיך. הדברים לא מובנים, זה ממש לא מובן. ופה ידועים גם מאוד דברי הרמב״ם בהלכות מלכים. הרמב״ם, לשון הרמב״ם המפורסם, הידוע, כל מי שאינו מאמין בו, מדבר על המלך המשיח. מלך המשיח העתיד להתגלות במהרה בימינו. כל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בדברי הנביאים לבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. זאת נקראת כפירה. דהיינו, כל מי שלא מחכה לביאתו, גם הוא נקרא כופר. נקרא כופר. קשה לשמוע את מעשה הכפירה שיש בה לא לחכות לביאתו. אני מאמין שהוא יבוא, אבל אני לא מחכה לזה. למה זה חייב להיות? למה זה חייב להיות שאם אני לא מחכה לזה, אז הדבר הזה כולל בתוכו כפירה? כפירה. המקור הוא כמובן, האדם נשאל אם הוא ציפה לישוע. דהיינו אם הוא היה מחכה לביאתו. מחכה לביאתו. כלומר, אנחנו מחויבים להיות מחכים לביאתו. והרמב"ם מבין שהציפייה לישוע היא לא דין נוסף, אלא היא חלק ממצוות האמונה. זה דומה, זה קרוב למה שכתוב בסמ"ק, שבעיקר מצוות האמונה, שם כתובה גם הציפייה לישוע. בעיקר במצווה, באותה מצווה שהיא עיקר מצוות האמונה. השם הכתובה ב, כן, יחד עם אמונה, אז כתובה שם גם ציפייה לישוע. ציפית לישוע. זאת אומרת, זה חיצוניות הדברים. אבל בתוכן הדברים, בוודאי שזה צריך ביאור. זה צריך מאוד ביאור. מה עניינה של אותה ציפייה שפועלת, כן, פועלת כך? מי שלא מצפה נקרא כופר, נקרא כופר בתורה ובמשה רבינו. בתורה ובמשה רבינו הוא כופר, מי שלא מצפה. להאמין, בן אדם יכול להאמין בדבר שהוא מחוץ לו. לצפות, בן אדם מצפה רק לדבר שהוא חלק מחייו. אמונה, בן אדם יכול להאמין בהרבה דברים. אמונה לא חייבת להיות שייכת לעצם חייו. יכול להאמין בזה, להאמין בזה, אבל הדבר לא שייך לחייו. אבל ציפייה זה עצם עניינה. עניינה של ציפייה שהאדם מצפה. כשהאדם מצפה, אז פירוש הדבר שחייו בלי זה חסרים. חייו אינם חיים שלמים. אין לו את משהו. הוא חסר בעצם, לזה הוא מצפה. אדם מצפה, כן, מצפה למשהו חסר אותו בעצם חייו. זהו הגילוי של, כן, זהו הגילוי של מה שנאמר באנוכי. אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך, כולל בתוכו. אנוכי, שכביכול בורא העולם פונה אלינו ואומר אנוכי. אז פירוש הדבר ש, כשם שבני אדם בעלי אני, כל אחד ואחד, אז בני אדם יחד זהו צירוף של כל אני ואני פרטי. אז הצירוף הוא, כן, כמו שאמרנו, כל אני פרטי עצם עניינו הוא להתייחס אל אני שעומד מולו. אז נמצא שציבור, קבוצה, אנשים יחד. אז כל אני ואני תובע את ה, כן, מבקש את האני שכנגדו. כל בחינת אני מבקשת עוד אני כנגדו. זאת תחושת אני שיש לכל אחד ואחד. אחרי שבורא העולם אמר לנו אנוכי, הוא אמר לנו אנוכי, אז האנוכי שלנו לא נשלם בלי גילוי האנוכי שלו. ומכיוון שהאנוכי שלו מתגלה ביציאת מצרים, אנוכי השם אלוקיך, השם הוצאתיך מארץ מצרים, אז לזה אנחנו מצפים. וזה מוכרח, אלה דברים מוכרחים. זאת אומרת, הוא לא אומר שמכוח זה ששמענו שיש יציאת מצרים, ומילא יוצא מתוך כך, שכנראה, או בוודאי, הקדוש ברוך הוא, יגאל אותנו גם מכל הצר. אם הדבר הזה הוא פועל יוצא מיציאת מצרים, אין לזה שום שייכות לנו. הציפייה היא לאותו אנוכי שצריך להתגלות, אבל האנוכי מתגלה ביציאת מצרים. אז אותו אנוכי עתיד להתגלות אחרית כרישית. אותו אנוכי עתיד להתגלות, הן גאלתי אתכם אחרית כרישית. נמצא, למדנו אם כן, כל הספירה שלנו, כל הספירה שספרנו, כל עניינה של הספירה, זה כפי, זה דבר שמונח בעצם המושג, כשבן אדם סופר, מונה דברים, אז הוא מונה דברים והופך פרטים נפרדים לקבוצה אחת, קבוצה שלמה, הופך פרטים לציבור. את זה עושה הספירה. כאן אנחנו חייבים בזה בעצם הספירה. הדבר הזה הוא, כן, זה מחויב המציאות, אנחנו חייבים בדבר הזה. עצם הספירה, אנחנו סופרים שישה ימים, והיום השביעי, כן, שבע שבתות תמימות תהיה. אנחנו סופרים ויוצרים לנו שבתות. יוצרים שבתות שמחברים את כל השישה קצוות לדבר אחד. זה הדבר ש... איתו אנחנו הולכים לזמן מתן תורתנו. זה הדבר שהוא העיקר. אם אין, אם הדבר הזה חסר, זה עומק דברי הגמרא בנדרים בדף מ"א. הגמרא אומרת, גמירי כתוב בגמרא, אין אני אלא בדעת. אין אני אלא בדעת. אני, הפעם אני מדבר על אני בעין. אין אני אלא בדעת. כתוב בגמרא, גם במערב האמרי, דא קני מחסר, דא חסר מה קני. דהיינו, מישהו חסר, מה שנקרא, בחוסר קול, אומרת הגמרא. היינו בבלי דעת. מה שנקרא דעת, זאת הנקודה שמחברת, כמשמעות המילה דעת, שהיא עניינה חיבור. הדעת היא זאת שמחברת, והיא זאת שיוצרת את האני. מי שיש לו את זה, כתוב, אם אני כאן, הכל כאן, ואם אין אני כאן, מי כאן? אין שום דבר. דא קני מה חסר? דא חסר מה קני? זה עניינה של הספירה, ורק באופן כזה אנחנו, ככה אנחנו באים. ככה אנחנו באים לקבל תורה ולשמוע מפי הגבורה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים.